שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
שלום לכולם, אז אנחנו ממשיכים פרק למד ג'. אנחנו בעמוד מ"ב. בעצם הסברנו כל השיעור הקודם שהעולם הוא בעדר תפיסת מקום, והעולם הוא כמו זיו השמש בתוך השמש, והכוונה בכל המהלך הזה הוא לא להסביר שהאדם הוא כלום, אלא להסביר כמה בעצם כל העולם ומלואו הוא הוויה אלוקית. כי אם אני מחזיר אתכם לתחילת הפרק, מדובר האדם שקם בבוקר ונותנים לו עצה, במיוחד כשהוא רואה בנפשו בעתים מזומנים שהוא צריך לזכחה ולהעירה בשמחת לבב. אדם קם בלי מצב רוח, בדאון, כן, הוא מרגיש את מה שהוא מרגיש, אבל אומרים לו על ידי שהוא יתבונן בייחודו והרדותו של הקדוש ברוך הוא, עכשיו ממלא כל עלמין, צועף כל עלמין, ובעצם הוא מגיע למסקנה שכל העולם, זאת אומרת, הוא מגיע למסקנה, איך להגיד לכם את זה? בחב"ד יש לנו שיר. השיר הוא ככה: אכן אכל אתה מסתתר. זה פסוק בתהילים. אז שרים, אכן אתה אכל מסתתר. והשאלה היא, איזה מין שיר זה שאנחנו שרים שהקדוש ברוך הוא מסתתר? לכאורה זה שהשם מסתתר זה עצוב. זה לא שמח. אז מה, איך חסידים עשו מהשיר הזה ניגון שמח? אלא התשובה היא פשוטה. השמחה הוא שלמרות שאתה מסתתר, אני פתרתי את החידה ומצאתי אותך. בעצם הגעתי למסקנה שכל העולם הזה, כל העולם ומלואו, כל הנבראים, הם בעצם הוויה אלוקית. העולם מתהווה מהקדוש ברוך הוא, העולם נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא. העולם הוא כמו זיו השמש בתוך השמש. העולם, השם לא נמצא בתוך העולם, אלא העולם נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא. כל מה שדיברנו. וכשאדם מגיע למסקנה, אז הוא אומר, נכון, בהנחה הראשונה, זה נראה שהעולם הוא מציאות. אבל בסוף הגעתי למסקנה שמי שעומד מאחורי כל זה, זה הקדוש ברוך הוא. פתרתי את החידה. והקדוש ברוך הוא, אז כשאדם פתר את החידה, בעצם הוא מגלה שהקדוש ברוך הוא פה. היה חסיד שקראו לו הלל מפריץ', והוא אמר פעם ככה, שעד שהוא למד חסידות, העולם אצלו היה דבר מאוס. העולם היה דבר מאוס. אבל בחסידות מה עושים? לוקחים הרבה דוגמאות מן העולם, ומשתמשים בהם כמשל כדי להסביר עניינים באלוקות. כן, זה מה שאנחנו עושים כל השיעורים. כוח הראייה מתלבש בעין, כוח השמיעה, כל הדוגמאות שמביאים מענייני הנפש, מענייני העולם. הנה זיו השמש בתוך השמש. כמו שדיבור אחד לא תופס מקום לגבי כללות כוח הדיבור. אז הוא אומר ככה, בהתחלה חשבתי שהעולם הוא דבר מאוס, אבל כשראיתי שמשתמשים בעולם, שדרך העולם ובאמצעות העולם אפשר להבין אלוקות, הבנתי שבעצם העולם הוא משקפיים שדרכם אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. כן? ממילא, כשאדם הגיע למסקנה כזו, אז הוא שמח בנפש. הוא חי את אחדות השם, הוא חי את הקדוש ברוך הוא. אז בואו נמשיך. אנחנו בעמוד מ"ב, 12 או 13, כן, 13 שורות מלמטה. יש נקודה באמצע העמוד כזה, פסיק. והנה כשיעמיק בזה הרבה, אז שוב אני חוזר על הדיוק של האדמו"ר הזקן, שיעמיק בזה הרבה. זאת אומרת ככה, כל ההתבוננות שדיברנו עליה, שהשם ממלא כל עלמין, צורף כל עלמין, אם אדם יישב ויחשוב על זה כמה שניות, חפיף, סליחה על הביטוי, זה חפיף ככה, במחשבה בהלמה, אז התוצאה שתהיה מזה היא לא תהיה התוצאה שאנחנו תכף הולכים לדבר עליה. פה מדובר שאדם צריך להעמיק, יעמיק בזה הרבה. מתי הזמן המסוגל באמת להעמיק בזה? בתפילה. התפילה זה זמן מסוגל להעמיק בגדולת, להתבונן בכל מה שדיברנו. שהשם ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין. איך שהעולם הוא כמו זיו השמש בתוך השמש. למה? ובכן כל הפסוקים של התפילה, מה זה כל התפילה? כל התפילה זה להגיע לשמע ישראל. מה אומרים בשמע ישראל? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, מה בעצם, מה זה השם אלוקינו? מה זה השם אחד? כתוב ככה, מזה שאומרים השם אלוקינו, שהווי הוא אלוקינו, מכאן חכמים הוציאו את האיסור של עבודה זרה. זה הרמז, כי הווי הוא אלוקינו. שומח שום הדבר אחר. הווי איך עוד? מזה הוציאו האיסור על שיתוף. אתם זוכרים, יש שיתוף של עבודה זרה. שיתוף זה להגיד, לא להגיד שיש עוד אליל, לחשוב שיש מישהו, כוח מסוים, שהוא שותף לקדוש ברוך הוא. כן, עוזר לו. כן, אם אתם זוכרים, דיברנו ששיתוף זה, שמביאים כהקדמה לעניין של שיתוף, לביאור של העניין של שיתוף, וחסיד מביאים כהקדמה תמיד ש... יש שתי דעות מתי נבראו המלאכים. יש דעה שנבראו ביום שני, ויש דעה שנבראו ביום חמישי. אבל לכל הדעות לא ביום ראשון. למה? למה כל כך מן המופרך שמלאכים יבראו ביום ראשון? אז אומרים שאם המלאכים היו נבראים ביום ראשון, היו יכולים לחשוב ולעלות על דעתנו שהם היו שותפים עם הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. לקדוש ברוך הוא אין שותף. יפה אמרת, יפה אמרת, הדבר היחיד, אמרת לא, איפה שיש כן שותף זה בבן אדם. שלושה שותפים באדם, האדם, האיש והאישה והקדוש ברוך הוא. למה אומרים פה שיש שותפים? אז בקצרה ממש, כי אבא ואמא הם בעלי בחירה, הם יכולים להחליט לא להביא את הילד לעולם. אתה יודע שיש שיטות איך עושים את זה. אז היות שההורים הם בעלי בחירה, והם יכולים להחליט לא להביא את העולם, את הילד לעולם, ובכן הם כן שותפים בהוויה שלך, ביצירה שלך, ובכן צריך לכבל את אבא ואמא. ואם תרצה לדעת יותר מזה, הרי כתוב שכוח ההולדה הוא על דרך יש מאין. כמו שהשם ברא מאין יש, אז ההולדה זה כמו יש מאין. מאיפה הוא? נברא, אמרנו שרק הקדוש ברוך הוא יכול לברוא יש מאין. אז אם אנחנו אומרים שההולדה היא מעין יש מאין, מאיפה לאבא ולאמא יש כוח לזה? אז כתוב שבחופה, בזמן החתונה, נמשך כוח האינסוף לחתן ולכלה, והכוח האינסוף שנמשך לחתן ולכלה בזמן החופה, מזה יש להם כוח ההולדה. כן, ובכן מסבירים שלפעמים יש זוג בריא לגמרי, אף רופא לא יכול להבין מדוע הם לא מולידים, והם לא מולידים, זה כוח ההולדה, זה עניין מהאינסוף ברוך הוא. ובכן הרבה מבאר באחד השיחות, למה באמת צריך לברך, לא צריך לכבד את ה... נכון שהאבא היה בעל בחירה, ונכון שאמא היו בעלי בחירה, אבא ואמא, אבל למרות הבחירה שלהם, אם כוח האינסוף לא היה נמשך בהם, אז גם בהם, למרות הבחירה שלכם, שלהם שיחה, להביא אותך לעולם, גם אז הם לא יהיו מצליחים. אז מה אתה מכבד? אתה מכבד את הכוח האינסוף שנמצא באבא ואמא. ובכן כשאתה מכבד את אבא ואמא, אז אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא בעצם. אבל בהחלט יש שושה שותפים באדם. בסדר? בהחלט. אז עכשיו, אם אדם יעמיק בזה הרבה, ישמח ליבו ותגל נפשו, אף גילת ורנן בכל לב ונפש ומאוד. זה על דרך שלושה ביטויים בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. באמונה זו, כי רבי, זו אמונה מאוד גדולה, למה? כי היא קרבת אלוקים ממש. פתאום יהודי מרגיש, לא רק מרגיש. באחדות השם, ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין, איך שעולם מועד על תפיסת מקום. איך שהעולם הוא כמו זיו השמש בתוך השמש, איך שכל העולם מתהווה מהדבריו כל רגע ורגע, איך שאין עוד מלבדו, איך שכל דבר קורה בהשגחה פרטית, איך שאם כל ההוויה היא הוויה אלוקית ואין רע יורד מלמעלה, הכל, הכל, הכל טוב. אם אדם יעמיק בזה, אז בעצם מה הוא ירגיש? שמי נמצא כל הזמן לידו? השם, כל העולם זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא ירגיש קרבת אלוקים. הוא ירגיש קרבת אלוקים. ויות שהוא ירגיש קרבת אלוקים, אם אתם זוכרים, דיברנו על מכתב לפני כמה שיעורים, דיברנו על מכתב של הרבי, שהרבי הסביר למישהו למה באמת יהודית לא צריך לפחד משום דבר. אז הוא אמר, כי הוא נתן דוגמה, משל, ילד שהולך עם אביו, הולך עם אבא שלו, ובראש של הילד מצטייר אצלו שהאבא שלו הוא כל יכול. ילד, כן, יש לי ילד גבי, בן 5. אז הוא משוכנע שאם אני הולך אותו ברחוב ובא כלב או בא אריה, אני מסדר אותו, זה בסדר. לא דווקא, אולי אחרי לחיים, אבל ככה. עכשיו, אז זה בדמיון שלו, אני לא כל יכול. כן, אני לא כל יכול. יבואי בסיטואציה שאני לא יכול להתמודד איתה. ולמרות שאני זה רק בדמיון שלו, שאני כל יכול, אבל היות והוא חושב כך, הוא לא מפחד משום דבר. ברגע שהוא הולך לידי, הוא סומך, אין לו פחד. כי בדמיון שלו אני כל יכול. אבל אצל הבשר ודם, אין בשר ודם שהוא כל יכול. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול באמת, והוא באמת נמצא לידך כל רגע, אז אם אתה יודע שהוא נמצא לידך, הוא משגיח עליך על כל פרט ופרט, וכל מה שקורה זה הוויה אלוקית, הכל מתהווה מהקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, ואין רע יורד מלמעלה וכו' וכו', אז באמת לא תפחד משום דבר. המון התבוננות. התבוננות ותנימות, כן. שהבעל שם טוב, אבא שלו נפטר, אז הוא נתן לו שתי הוראות. אל תפחד מאף אחד חוץ מהשם אחד, ואהוב כל יהודי בכל לאט נפשך. הוא אומר הרבה ששני הפקודות הללו, שני הציוויים שהבעל שם טוב קיבל מאביו, הם היו בשבילו לכל אורך חייו שני לוחות הברית, שאיתם הוא חי כל החיים. הוא לא פחד משום דבר חוץ מהשם אחד, ואהב כל יהודי בכל לאט נפשו. כי הוא פחד. תראה, אני אספר לך משהו. יש שיחה של הרבי שכתוב, משה בא ואמר למצרי, הוא אמר למצרי, רשע למדת כרעך. זה לא היה מצרי, זה הדתן ואבירן. למדת כרעך. אומר לו, האם נאורגני אתה אומר כמו שהרגת את המצרי? כתוב, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. פסיק, סוף פסוק. פסוק הבא, וישמע פרעה ויבקש להרוג את משה, משה ברח וכו' וכו'. אז הרבי שואל שאלה פשוטה ביותר. התורה בפרשת נוח, במקום להגיד על בהמה שהיא טמאה, היא מעדיפה להגיד שהיא איננה טהורה, כדי לא לספר בגנותה של, של בהמה. אפילו בכבוד של בהמה התורה חסה. תגיד, זה כבוד לספר בחומה שמשה פחד? לא כל דבר שקרה צריך לספר. הרי בעיני כל עם ישראל, משה רבינו מצטייר כגיבור, שמנצח את פרעה, מנצח את כולם. אז למה התורה צריכה לספר לנו שמשה פחד? וירא משה, למה צריך לספר על זה? אז הרב אומר ככה, זה שיחה מאוד ארוכה, נגיד עוד בקצרה ונתקדם בתניא. הוא אומר שבעצם התורה כאן רוצה לתת לנו הוראה נפלאה בעניין של ביטחון בקדוש ברוך הוא. ואז שם הרבי מתחיל להתפלפל, מה זה נקרא ביטחון בשם? אז אחרי כל מיני הצעות, המסקנה היא ככה. א' כל, מה היא ההוכחה שאדם בוטח בהשם? מה הסימן? אבן הבוחן שאתה בוטח בהשם. אתה רגוע. אדם שהוא בלחץ, סימן שהוא לא בוטח. אם אתה בוטח, למה אתה בלחץ? אז אחד הסימנים שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא רגוע. לא שהוא טייס, אם יש בעיה הוא מטפל בו, אבל ברוגע. ברוגע. אוקיי? זה דבר ראשון. עכשיו, כדי להסביר מה זה ביטחון, מביא הרבי סיפור שאחד מחסידי הצמח צדק... לא. אתה לא נלחץ. אתה מטפל בזה. אם צריך לרוץ, אתה רץ. אבל בלב שלך, אתה לא דואג. אין פחד, אין דואגה. הקדוש ברוך הוא, אני לא דואג. זה קשה, זה קשה. אבל, אתה יודע, אני ראיתי לפני כמה שנים, יש יהודי אצלנו בחב"ד, קוראים לו הרב אופן. יהודי שלומד הרבה חסידות, מתפלל כל יום. ייצור מיוחד, למעליותה כמובן. לפני הרבה הרבה שנים, הבן שלו יצא למבצעים בחברון, בליל פורים אני חושב, והיה שם פיגוע. ירו על המכונית שלהם. אז אחד האחים קיבל באמת כדור רק בכתף. אבל הוא קיבל כדור בגרון, והוא היה במצב מאוד קשה. היה ניסי ניסים שמה, אבל מאוד קשה. אז מיד הודיעו, אבא היה באמצע התוועדות. אז באמצע שהוא התוועד, הגיעו, והודיעו לו שהבן שלו קיבל כדור בראש, והוא במצב קשה ביותר. הוא סיים את השיחה שלו. הוא שמע, הוא אמר בסדר, שמעתי. הוא סיים את השיחה, 10-20 דקות. קם ברוגע, התפלל מהיריב. ואחרי זה אמר, אוקיי, בוא ניסע לבית רפואה. שאלו אותה, אתה לא דואג? הוא אמר, הם היו במפצועים, זה הבעיה של הרב, לא שלי. היה רגוע. הגיע, אני אומר לך, היית צריך לראות את זה. הבן אדם התפלל ערבית, לאט. שם את הגרטל, גמר את השיחה, שם ברכת המזון, קם, התפלל ערבית. ואז ראיתי, הבן אדם פשוט בקונטרול מוחלט. שליטה מלאה. הוא לא איבד אשתונות לרגע. כשהרבר היד הסתלק, הרבר השב שיחה הסתלק, אז הרבר היד שהיה לידו עליה למיטה נכנס להתקפה של רגשות. אז הרבר השב פנה אליו ואמר לו יוסף יצחק, התפעלות, התפעלות, מוכין, מוכין. תוריד את האש, תירגע. אז בואו נחזור לענייננו. אז העניין ככה. הוא מביא שם סיפור שהצמר צדק היה לו חסיד, שהרופאים אמרו לו שהבן שלו יש לו כמה שעות לחיות. אוקיי? הוא חזר לחברים שלו, מאוד מאוד מודאג, מאוד שבור. אמרו לו החסידים, החברים שלו, לך לרבה, סע לצמר צדק. זה לא, כנראה הוא לא גר בלובביץ', אני גר קצת רחוק. אז הוא אמר להם, מה פתאום, הרופאים אמרו לי כמה שעות, עד שאני אגיע לובביץ', אני אחזור כבר. כבר תהיה פטירה, כבר תהיה לוויה, כבר יתחילו לשבת שבעה בלעדיי. אז אחד החברים שלו אמר לו, אני לא מבין אותך. קראו לו מיכאל. וכי שכחת מאמר חז"ל, שגם אם אדם חרב מונחת על צווארו, עדיין אל תהיה מן הרחמים. כל עוד הבן שלך חי, שבור כל יכול. באמת הוא נסע לצמח צדק, הוא ביקש מיד, הכניסו אותו בפנים. וכשהוא נכנס, הוא התחיל לחשוב, אולי הבן שלי כבר נפטר. פרץ בבכי, והצמח צדק אמר לו, מה אתה בוכה? תחשוב טוב, יהיה טוב. ואת עוד תהיה בחתון, בבר מצווה של הנכדים שלך. ומה היה? הוא באמת, כשהוא שמע את המילים, הוא התחזק מאוד מאוד מאוד, והיה דברי. עכשיו, כמובן שתחשוב טוב יהיה טוב, זה לא סתם מילים, זה גם לא מדבקה, אלא זה עבודת בנפש מאוד קשה. כי הרבי אומר ככה, אדם נמצא בסיטואציה שעל פי טבע הוא לא רואה שום מקור על פי טבע להיחלץ מאותו מצב. לא רק זה, שהוא מתבונן במצב הרוחני שלו, הוא מתבונן שהוא לא ראוי שהקדוש ברוך הוא יציל אותו. ולמרות כל זה, הוא יעורר בעצמו ביטחון גמור, הוא יחשוב טוב, עד כדי כך שהוא יהיה רגוע, זה גוף הישנה את המצב ויהפוך את הקערה על פיה והכל יהיה טוב. עכשיו זה קשה, זה מילים יפות, קל לומר את זה, אבל אם אדם עושה את זה, הרבה טוען שזה עובד. ואז לפי זה הרבה אומר, עכשיו אנחנו מבין למה כתוב בתורה וירא משה. הרבה אומר יותר מזה, אם אתה כבר מפחד, הרבה אומר, אל תגיד זה בדיבור. כי אם אתה חושב רע, זה כבר לא טוב. אם אתה אומר את זה בפה, אז אתה מוריד את זה בעולם. אם אתה חושש ממשהו, יש לך מחשבות רעות, מחשבות כאילו שחורות, שהולך לקחול לך משהו לא טוב, אל תגיד את זה בפה. כי כל עוד זה נשאר במחשבה, זה עוד משהו. כשאתה אומר את זה בפה, אתה כבר מוציא את זה לעולם. כי תשתוק. תאכל את הלב לבד. עכשיו הרב אומר ככה, כתוב היר... הדיבור יוצר, אתה בצלם אלוקים. כמו שבעשרות מאמרות נברא העולם, כל פעם שיהודי מוציא משהו מהפה, הדיבור שלו פועל משהו בעולם. זה עוד דבר. הדיבור של האדם הוא יוצר מציאות. אם אתה אומר... בסדר, אבל עכשיו הוא אמר את זה. עדיף לו להגיד. להציא מהפה רק דברים טובים. לא, לא חייב. אבל הדיבור יוצר. הרב מסביר שאם אני אומר על מישהו למשל, אצל כל אדם יש מעות וחסכונות. אוקיי? כל אדם. אם אני מדבר על חסכונות של האדם, הדיבור שלי גורם שהחסכונות שלו צפים, מתגלים החוצה. הדיבור שלך יוצר מציאות. אוקיי, עכשיו מה כתוב? וירא משה ויאמר. הוא לא רק פחד בלב, הוא הוציא את זה בפה. הוא הוציא את זה בפה. ויאמר אכן נודע הדבר. מה כתוב מיד לאחר מכן? שפרעה שמע לאירוע, ביקש להרוג את משה, ואז משה נאלץ לברוח. אומר הרבי דבר שאני לא הייתי מעז לומר אותו, אבל הוא אמר את זה, שכל הסיבה שפרעה שמע וביקש להרוג את משה, זה בגלל שמשה פחד. אם משה לא היה מפחד, והיה בוטח בקדוש ברוך הוא, שבגלל שהוא הלך ועזר והציל יהודי, שום דבר רע לא יקרה לו, העניין היה נשכח, הוא יכל להישאר בשקט. אז זה, לא יודע אם הם שמואל הנביא. ובכן שים לב, כשהוא הגיע אחר כך למלחמה עם אוג מלך הבשן, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אמר לו אותו צדיק, אל תירא ממנו. אל תפחד ממנו. הוא פחד כי הוא היה לו זכות, או כשהוא בא להגיד הפליט, לא. אז הרב מדייק באחד ההתוועדויות, למה הוא אמר לו לאותו צדיק? כי הפעם מוישה שמר את הפחד בלב. הוא לא אמר את זה בפה. למה? כי הוא ידע שהוא המנהיג. הוא ידע שכולם מסתכלים עליו. אם הוא יגיד שהוא מפחד, אז אם אתה מפחד, אז מה אנחנו? אז שמה, את הפחד שהוא שמר בלב, הוא לא הוציא, נצר את הפחד בליבו. שמה הוא לא חזר על מה שהוא עשה עם פרעה. אצל פרעה הוא ביטא את החששות שלו, ושמה מול אוג מלך הבשן, את הפחד הוא שמר בלב. ובכן החשבור אמר לאותו צדיק, הוא לא אמר לכולם לא לפחד, כי אף אחד לא פחד, רק הוא פחד. אוקיי? אז נחזור לענייננו. ש... שמה זה עוד בעיה, בעיה...
למה אמר לבאים לא יאמינו לך? משה אמר, הם לא יאמינו לך.
כן, כן, כן.
אז אמר לדי מה שאמרת, יצאת הבעיה חדשה, ששמה לא יאמינו
לך. נכון.
ואז כאילו, אתה כבר אומר, הנה מה שאמרת בפה,
נכון, נכון. נכון, נכון. היא יוצרת מציאות, בהחלט. אז בואו נמשיך הלאה. אז... קודם כל אדם צריך לשמוח כי זה קרבת אלוקים וזה כל האדם בתכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו יתברך להיות לו דירה זו בתחתונים כמו שכתוב לכאן באריכות אנחנו יודעים שהשם ברא את העולם לעשות דירה בתחתונים עכשיו שימו לב אנחנו נלמד אחר אנחנו תמיד למדנו אנחנו תמיד לומדים איך עושים דירה בתחתונים תורה מצוות אני מניח תפילין, לוקח אור של בהמה ועושה מזה קדושה. אז זה דירה לקחתי תחתון והרדרתי שם את הקדוש בו. לקחתי ציצית, שזה צמר, זה תחתון, אני עושה מזה מצווה, אני מרדיר בו קדושה, אז עשיתי דירה בתחתונים. אז תמיד לימדו אותנו שעל ידי תורה ומצוות עושים דירה בתחתונים. פה הוא אומר משהו אחר. על ידי שהאדם מתבונן שכל העולם הוא אלוקות, שאין עוד מלבדו, ואיך שהשם קרוב אליו, ואיך שהשם נמצא בכל מקום וכו' וכו', עושה דירה בתחתונים. אז הנקודה היא ככה, שאני מקיים תורה ומצוות, אני עושה מהעולם דירה בתחתונים. פה מה שמדובר, שאדם עושה מעצמו דירה בתחתונים, בנפש שלו פנימה. לא רק בחוץ. לא רק שהוא עכשיו לקח את כל העולם שמחוץ ממנו, והפך אותו לקדושה. פה הוא מתבונן שאין עוד מלבדו, והוא מרגיש את זה בלב, הוא מרגיש את זה, הוא מבין את זה במוח, והוא מרגיש קרבת אלוקים, הוא מצא את הקדוש ברוך הוא. הוא כאן. אכן אתה כן מסתתר. אני גיליתי שאתה בעצם מסתתר מאחורי כל זה. אתה נמצא פה, אתה כאן. אז מה הוא עשה פה? הוא עשה דירה בתחתונים מעצמו, מהנפש שלו פנימה. וכשאדם מתבונן שהנה, אני הגעתי למסקנה שאין עוד מלבדו, ובאמת, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בקרבת אלוקים, אז ממילא הוא שמח. אז פה אחר כך הוא הולך להגיד, דיברנו על זה שבוע שעבר, אם אתה מוזמן בארמון של המלך, זה זכות גדולה. אבל מה? המלך לא בא אליך, הוא קרא אותך אליו. ואתה רואה לעצמך שהמלך בא לגור אצלך. הוא בא לגור אצלך בבית. אוכל איתך, יושן איתך, גר אצלך המלך. אז כל, א' כל, השמחה היא גדולה מאוד. למה? המלך בעצמו בא לגור איתי. ולא רק זה, כל האווירה, כל האטמוספירה בבית, הכל משתנה. זה כבר לא אותו בית. זה בית שאני מלך נמצא פה. וממלא, בנוכחות המלך, אתה תימנע מלעשות כל דבר שיכול להכיס את המלך, ועוד, אתה תשתדל לעשות כל דבר שיכול לשמח את המלך. כי איפה המלך נמצא? פה. אז אם יהודי מתבונן, שמי נמצא אצלו בבית, בחדר אוכל, בחדר שינה, במכונית, איפה נמצא? בעבודה שלך, בכל מקום. ומי נמצא איתך? הקדוש ברוך הוא. אז המלך גר איתך בכל מקום. אז א' כל, אתה שמח. יש קרבת אלוקים, דירה בתחתונים. הפכת להיות משכן לקדוש ברוך הוא. ב' בנוכחות המלך, אתה בטח תיזהר לעשות בכל המעשים שלך. לא לעשות שום מעשה שיחיס את המלך. ועד רבה, אתה תשתדל כל הזמן לעשות מעשים שיסמכו את המלך. זה בכל מקום. תדעו לכם שבמיוחד זה בארץ ישראל. אני אגיד לכם למה. ארץ ישראל נקראת פלטרין של המלך. הרבה אנשים בעבר שהתייעצו עם הרבי לגבי לעלות לארץ, חלק הרבי אמר להם כן, חלק לא. זה לא כן, בינתיים זה לא טוב להם. אבל אלו שהרבי אמר להם כן, רוב הפעמים או כל הפעמים, הרבי היה מנסח מכתב שכזה, שלפני שעולים לגור בארץ ישראל, כשמה כן היא עלייה. ובכן, מי שעולה לארץ, הוא לא צריך רק לעלות בגוף, לפני שהוא עולה לגור בארץ ישראל, הוא צריך לעשות עלייה רוחנית. ומדוע? כי ארץ ישראל נקראת פלטרין של מלך. זה הארמון של המלך. עכשיו, אתם זוכרים מה אחשוורוש אמר לאמן, שהוא ראה אותו שוכב על המיטה של אסתר? לרבוש את המלכה עם מי בבית? מילא אם אתה רודף את אסתר בחוץ, מילא, אבל בתוך הארמון שלי? בתוך הארמון שלי, אתה עכשיו רוצה לרבוש את המלכה בתוך הארמון שלי, אתה נפלת על הראש? אז האמת בגמרא כתוב שמה שמלאך הפיל אותו. כן? הוא התקרב לאסתר להתחנן לפניה, ואז כתוב בגמרא במסכת מגילה שהגיע מלאך ודחף אותו על המיטה, וכשהוא רצה להתרומם הוא הרזיק אותו על המיטה. אבל זה מה, התגובה שהחשברוש לא ראה את המלאך. אז הוא אמר, מה, אתה שוכב על המיטה של המכה וסדי בבית? אתה נפלת על הראש? אז אומר הרב אותו דבר. מי שעושה עבירה בחוץ לארץ, זה לא טוב. כשאתה עושה עבירה בארץ ישראל, זה הרבה יותר חמור. למה? בתוך הארמון של המלך, אתה מורד במלך. מילא אחד שעובר על החוקים של המלך מחוץ לארמון, זה לא טוב. אבל הוא עושה את זה ברחוב פינה נידחת. אחד נמצא בתוך הארמון של המלך, המלך נמצא שם, והוא משתולל. זה נקרא לכבוש את המלכה אימי בבית. ולכן הרבי מביא אחד באחד הדיעדויות שלו שצדיקים גדולים שנמנעו, הם פחדו לעלות לארץ, כי הם ידעו שפה צריך להתנהג הרבה יותר יפה מאשר בחוץ לארץ. אז מה הרבי מסביר בעצם? שכל העולם...
אפשר להיות 100%,
לא להיות 100%, אבל לדעת כמה שאפשר יותר.
כן. זה כמו שאומרים שהצדיקים
לא, הם פחדו. אדם. אז באופן כללי, בעזרת השם שמשיח, אז זה נכון, אבל פה הנוכחות יותר גדולה. הרי בכל העולם ההשפעה של הקדוש ברוך הוא עוברת דרך שרים, דרך ממוצעים. פה ההשפעה היא ישירות מהקדוש בלי שר. ולכן בחב"ד לא נוהגים כמה, ברוב העולם בקהילות מברכים בשבת את הנשיא של המדינה. למה? כי כתוב בספרים הקדושים שכל מדינה יש לה שר למעלה, והנציג של השר למטה זה נשיא המדינה, ולכן היות שהברכות, כל ההשפעות של הקדוש ברוך הוא במדינה באות דרך השר ודרך הנשיא, באמת כשאתה מברך אותו אתה פותח את הצינורות שההשפעות יותר גדולות. אבל כל זה בחוץ לארץ. בארץ ישראל זה ישר מהקדוש ברוך הוא. לא. כי אתה יודע שהם רק ביד... אתה, לא, אתה לא מחלק כבוד. אז אני רוצה לעיין בזה טוב. כי אני לא גם בחוזרה, אף פעם לא עיינתי בזה. כן, תן לי. אבל בכל אופן, מה שרציתי להגיד ככה, כל העולם באמת הוא ארמון של המלך. כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. כן? מה זה כל פריז? זה הוויה אלוקית. מה זה כל ניו יורק? זה גם הוויה אלוקית. מה זה כל רוסיה? זה גם הוויה אלוקית. אני רוצה שאתה הולך ברחוב ברוסיה, הרצפה שאתה הולך עליה מתהווה מהשם בכל רגע. והבניינים מתהווים מהשם בכל רגע. והממו השם הוא לא בתוך העולם, העולם בתוך הקדוש ברוך וכו' וכו', כן? זה כמו זיו השם בתוך השמש. זה בכל העולם. ובכן, איפה שאתה לא נמצא בעולם, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. כאן הוא נמצא. בכל מקום. זה מה שאתה אמרת. אני רק אמרתי, הוספתי הדגשה שבארץ ישראל, הנוכחות של השכינה, העוצמה של הקדוש ברוך הוא ביתר שאת וביתר עוצמה. בוודאי. ובכן, כמה שאדם, ובכן פה בארץ ישראל, לכאורה יותר קל להרגיש, אם אדם מזכך את עצמו ועובד על עצמו, הוא יכול להרגיש מבחינה קרבת אלוקים, יכול להיות יותר מאשר במקום אחר. ובכן בסוף הפרק הוא יגיד, שאדם חושב את כל המחשבות הללו, שאין עוד מלבדו וכל העולם הוא אלוקות, אז מה הוא עושה אמרנו? דירה בתחתונים, כי הוא מגלה בעצם שאיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? פה, אז הוא מגלה את השם בתוך העולם. ומה אנחנו נלמד? שזה עושה נחת רוח מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא. למה? כי האבא מאוד שמח, שמה? שהבן מצא אותו. הקדוש ברוך הוא מסתתר. למה הוא מסתתר? הוא רוצה שתחפש, תמצא אותו. ופתאום אתה מגלה, הנה, גיליתי אותך. גיליתי שכל הבניין הזה הוא הקדוש ברוך הוא, וכל הרחוב בקדוש. אז הקדוש ברוך הוא זה גם ישמח, ובכן... כתוב, כל מישהו מזרע ישראל, יש לו לשמוח בשמחת השם, אשר סס ושמח. מי סס ושמח? הקדוש ברוך הוא, בדירתו בתחתונים. ואיך אנחנו עושים דירתו בתחתונים? גם אמרנו תורה ומצוות, וגם על ידי ההתבוננות הזו. שאדם הופך להיות דירה לקדוש ברוך הוא, על ידי המחשבה הזו שאין עוד מלבדו. הוא מגלה שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן. אז כמה שהקדוש ברוך הוא שמח, כמה שהאב שמח שהבן מצא אותו, בחוץ, בארץ ישראל הרב אומר, בחוץ לארץ השמחה של השם יותר גדולה. למה? כי כמה שהקדוש ברוך הוא מסתתר גם פה, כתוב ארץ עובדי גילולים שאווירם תמה. ובכן לגלות את הקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ, זה מהפך הרבה יותר עצום מאשר בארץ ישראל. אמרנו הרי למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך האסתר, זה כמו לפתור את החידה. החידה בחוץ לארץ הרבה יותר קשה לפתור אותה. כי השם יותר מוסתר, זה אוויר תמה, ארץ עובדי גילולים. לא, פה זה ארץ הקודש, זה ארץ אשר אין לשם לוקח הבא מראשית השם. זה לא קשור, זה ארץ הקודש. זה ארץ הקודש, האוויר קדוש פה, הארץ היא קדושה. אני ואתה לא מרגישים ככה. אני ואתה לא מרגישים, כי אנחנו חומריים, אבל המציאות הוא שאולה פה.
אתה אולי מרגיש, אולי אני לא מרגיש, אבל לא משנה.
אז אני אומר לך שאני רואה, לעבוד את השם פה, יש פה הרבה, זה הרבה יותר קשה להרגיש את הקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ.
אפילו הגויים מודעים לזה שכאן זה
זה עובדה, זה עובדה. זה ארץ גילולים. עכשיו, היות ששם קשה יותר לפתור את החידה, כמה שהחידה יותר קשה לפתרון, אז הילד יותר מגלה חוכמה שהוא פותר אותה. אז השמחה של אבא עוד יותר. אז כמה שאדם, הקדוש ברוך הוא שז ושמח מזה שהשם, אדם מגיע למסקנה שכאן נמצא הקדוש ברוך הוא, כמה שזה גורם נחת רוח ושמחה לקדוש ברוך הוא בחוץ בארץ ישראל, בחוץ לארץ זה פי כמה וכמה. כי אווירם תמי, ארץ עובדי גילולים. ברור שפה זה לא גן עדן, אנחנו בגלות. בכל העולם יש יהודים, יש יהדות ויש הכל. זה לא מבחינת אם אתה מניח תפילין או לא. כמה אתה מרגיש את הקדוש, כמה אתה חי את הוויה האלוקית, כמה אתה חי שהשם נמצא איתך כאן. אז מי שעובד את השם, בספרים כתוב. עכשיו, זה שזה כתוב אנחנו לא מרגישים, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו להרגיש את זה. תודה, הרב עזימוב מפריז, עליו השלום, ככה סיפרו לי. שהוא אף פעם לא היה בארץ ישראל, עד שהבעל שלו נפטר, הוא בא לגבור אותו פה בירושלים. מישהו סיפר לי, כשהוא חזר לבריז, אבא של הרב עזימו, של מולי. אז מישהו סיפר לי שכשהוא חזר לפריז, הוא אמר למישהו בתמימות, אני לא מבין איך אנשים עושים עבירות בארץ, רואים את הקדוש ברוך הוא שם. עכשיו, הוא לא ראה את הקדוש ברוך הוא, כנראה שהוא אדם יותר מזוכח, והוא הרגיש משהו ש... שזה ארץ הקודש. מה פירוש ארץ הקודש? שהאוויר הוא קדוש. ולכן זה פלטרין של המלך. זה נקרא המון של... פלטרין של המלך בחזל נאמר דווקא על ארץ ישראל ולא מקום אחר.
לא נאמר. מרדו ארץ ישראל
זה. בארץ ישראל נאמר, הנה השם אלוקיך הבא מראשית השנה עד אחרית השנה. בארץ ישראל כתוב שיש שכינה, נוכחות של השכינה יותר, ביתר סט מאשר בחוץ לארץ. אדם נמצא בלונדון. מה הפירוש אומרים לו, תעשי מלונדון ארץ ישראל. הוא פותח שם בית חבד, הוא פותח שם מגווה. אומרים שם ברכות. מה הוא ממשיך שם? אלוקות. אז הוא עושה כמו בארץ ישראל. כמו שבארץ ישראל יש גילוי אלוקות, אז ככה הוא ממשיך אלוקות בחוץ לארץ. אז הוא עושה מהמקום בחוץ לארץ ארץ ישראל. וגם פה בארץ יש מקומות שצריך גם כן להמשיך גילוי אלוקות. לגלות אלוקות. כן, צריך ללכת לשיינקים ולגלות אלוקות. אבל הנוכחות של הקדוש ברוך הוא יותר יותר. עכשיו הייתי במוסקבה, בשבת. אז אני לא זוכר מי דיברתי. דיברתי עם איזשהו מישהו ו... אז, עם איזה אחד, חסידי שיעית של הבת בכפר חב"ד, לא משנה. אז הוא לקח אותי ממקום למקום ביום ראשון בבוקר. אז דיברנו על ארץ ישראל, והוא אומר, אז אמרתי לו, לפעמים בחוץ לארץ, יש לך שתי תכונות, שתי תחושות. אתה יכול שיהיה לך תחושה שבוא נהיה כמו כל הגויים, בוא נתבולל. לפעמים יש תחושה הפוכה. לי זה עושה ככה. אתה רואה לפעמים גויים שהם, שאתה רואה שכל העולם שלהם מסתיים באכילה, שתייה וכו' וכו'. ואתה אומר, מזל שאני לא כזה. שמה אתה אומר, ברוך אתה השם שלא עשה לי גוי יותר בכוונה. אז הוא אומר לי, כן, יש בזה משהו. הוא גם גדל בפיטסבורג בארצות הברית. אז דיברנו על ארץ, הוא אומר, כן, בארץ ישראל זה לא אותו דבר. אתה נכנס למונית שירות, יש תמונה של הרבי, תמונה של רב נחמן, כל אחד אומר ברוך השם, זה משהו אחר. אתה יכול להיכנס פה במונית, או במונית שירות, ולראות בחורה מלובשת כמו חווה לפני החטא, אבל כשהיא תענה בטלפון, היא תזכיר שם שמיים 100 פעמים. כן, בעזרת השם, יחצה השם. זה עם ישראל, זה משהו אחר. יש פה את החיים יהודים כל הזמן, את החיים בני ישראל, אז זה משהו אחר. יש יותר שכינה מאשר בחוץ לארץ. פעם הייתי במסעדה בצרפת עם איזה יהודי, שהוא מאוד עמיד בפרנסה שלו, והוא היה מוכר פירות בסיטונאות. יש מקום, שעה, לא יודע כמה, שעתיים מפריז, שמוכרים שם הכל בסיטונאות, בשר, פירות, ובאים בלילה לקנות, עובדים בלילה. לעצמו אחד כזה, בפנים חתיכת חזיר, חתיכת גבינה, והוא אומר, הסתכלתי בגוי, איכשהו בשלוש בבוקר, טורף, סנדוויץ' ככה ענק עם חזיר בפנים, ופתאום נזכרתי שגם אני אוכל כמוהו לפעמים. ואמרתי לעצמי, מה, ככה אני נראה? ככה הוא מספר לי. ככה אני נראה? אני לא רוצה לראות ככה יותר. זה לא ייתכן שאני יהודי יראה כמו הגוי הזה שאוכל בארבע בבוקר. גם אני אוכל לפעמים בארבע בבוקר כזה. וזה עשה לו זעזוע מוחי, ומהיום, באותו יום הוא החליט, אני לא אוכל טרף יותר, אני לא גוי. אז הוא מצא את הקדוש ברוך הוא. כן? אבל זה יותר קשה. אז בוא נמשיך. אז הנה הוא אומר, והנה, כמה גדולה שמחת הדיות ושפל האנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם, המתחסן ודר איתו, אמו בביתו, מה שאמרנו, וקל וחומר לאין קץ, לקרבת ודירת מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כדרתיו, מי הוא זה אשר ערב ליבו לגשת אליי נאום השם. אז פה, מה זה הפסוק הזה? כאן האדמו"ר הזקן אומר שתי קצוות, אני אסביר את עצמי לאט ועם זה נסיים, הוא מסביר שתי קצוות. הוא אומר מצד אחד, מה כתוב? מי יכול לגשת לקדוש ברוך הוא? אף אחד. מי ערב לגשת אליי? נאום השם. השם כל כך מרומם שאין אף אחד יכולת לגשת לאינסוף. דיברנו על זה בשיעורים בפרק ד', שבעצם המרחק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מרחק אינסופי. ובכן, אין לנו גישה, אין לנו כלים ליזום קשר עם הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו כן, אם אתם זוכרים, הוא נתן לנו את הכלים, תורה ומצוות. אבל אולי הכלים שהשם ימיד ברשותנו, שמאפשרים לנו להתחבר אליו, אנחנו לעולם לא יכלנו להמציא כלים שדרכם נוכל לחבר את עצמנו עם הקדוש ברוך הוא. כי התאום בינינו לבין השם הוא אינסופי. וזה מה שהשם אומר, מי ערב? מי הוא זה אשר ערב ליבו לגשת אליי? מצד שני, מה אומרים לך? שאותו הקדוש ברוך הוא אינסופי, איפה הוא נמצא כל הזמן? איתך, לידך בבית. אז אתה מתבונן שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שהוא בלי גבול, שהוא אינסוף. מה הוא עשה? שאתה באמת בעצמך, לבד, אין לך שום כלים להגיע אליו, הוא החליט לבוא אליך. הוא נמצא לידך, כל הזמן, בבית שלך, במכונית שלך, בעבודה, הוא נמצא פה בעולם, אין עוד מלבדו, הכל הוויה אלוקית. כשאדם מתבונן בזה, אז והוא יעמיק בזה, אז באמת ישמח ליבו. כי הוא יגיד, אלוקים כל כך גדול שבא לגור איתי ולסמוך עליי 24 שעות, שהוא נמצא בכל מקום, בכל פינה. הכל אלוקות. זה אלוקות. וזה גם מתהווה מהשם כל רגע. והכל מתהווה מהשם. אין עוד מלבדו. כשאדם מתבונן בזה, קרבת אלוקים, הנה הוא פתר את החידה, והוא גילה, חן עקל אתה מסתתר. אז הוא אמור שהלב שלו יתמלא רגשות של שמחה עצומים. אז זה... צריך להמשיך את הפרק, השבוע אני קצת נאלץ למצוא על אירוע חשוב, אז נסיים. אבל מה שחשוב זה באמת לחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא. סיפרתי לכם פעם שהאדמו"ר הריי"צ שלקחו אותו לבית סוהר, הוא הלך בפרוזדור שם, אז בהתחלה הוא התחיל לזכות, נכנס סוג של חרדה. ואז הוא אומר, ברק הבריק במוחי, דום מלעורר. הוא אמר לעצמו, מספיק עם המחשבות שלך. והוא אמר לעצמו, מה עם האלוקים? הרי האלוקים עשה זאת. הם תלויים בי, הוא התכוון לכל הבית סוהר הזה, ואני תלוי במי שאמר ויהיה עולם. הוא פתאום החליט שמי נמצא בתוך הכלא איתו? הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו, הוא נמצא פה, כל הכלא הוא הוויה אלוקית. ואז באותו רגע, זהו, התרומם. ואז מאותו רגע הוא החליט, שלא הם יגידו לי מה לעשות, אני אגיד להם מה לעשות. וכך היה. לקחו אותו לחקירה, אמרו לו, איך קוראים לך, אדוני? אמרו, אתם מפגרים, באתם לעצור בן אדם בשתיים לפנות בוקר, אתם יודעים מה קוראים לו? אתם יודעים איך קוראים לי, נכון? אז למה אתם שואלים שאלות מיותרות? אמרו לו, אדוני, אתה יודע איפה אתה נמצא פה? הוא אמר, בטח אני יודע, אני פה בחדר פטור ממזוזה. אני בבית הכיסא. וככה הוא התנהל כל המאסר שלו, למה? כי הוא החליט, פתחתי את החידה, השם נמצא פה. ואם השם נמצא פה, אני לא מפחד משום דבר. אל תפחד מאף אחד חוץ מהשם אחד. וכשאדם מפנים את זה, אז באמת הוא יכול להגיע לשמחת הנפש. אז בעזרת השם נמשיך שבוע הבא.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.